ten zmen mu dajú tým zvál.
טוב, אז ערב טוב לכולם. אנחנו בשיעור פתוח של הבית ספר ללימודים אזוטריים למי שחדשים כאן. והכותרת שנתתי למפגש שלנו היום זה אם יש אלוהים, למה הוא לא עוצר את הדברים הרעים? אני קצת רוצה לדבר על הישות האלוהית, על מבנה העולם, על מודעות קוסמית, תחת הכותרת הזאת. ולמי שככה שואלים את עצמם וזה עולה, מאיפה אני יודעת או מאיזה מקום אני מדברת או איזה גוף ידע נמצא מאחוריי, אז כל מה שאני יכולה לומר זה שאני מדברת מתוך הידיעה הפנימית שלי. וזה לא אומר שאני צודקת, זה רק אומר שהידיעה הזאת מנחה אותי. ומה שאני משתפת זה את הידיעה הפנימית שלי, דרך הלימוד והמפגש שלי עם העולם, עם אלוהים, עם אחוות ה-12, עם המודעות הקוסמית. וכל דבר שאני אומרת, אני חוקרת, אני פוגשת בחלימה, בתקשור, בתחושה, מתוך התנסות, מתוך הסתכלות על המון המון פרטים. ומה שאני עושה בשיעורים האלה זה חולקת את החוויה שלי, את הניסיון שלי, את הידע שלי, את הידיעה שלי, את ההבנה שלי. וכשאנחנו מגיעים לתחומים כמו מודעות קוסמית ומודעות אלוהית ודברים שהם מטאפיזיים, בעצם המנגנון הקולט שלנו הוא הכתר, והכתר הוא מין מנגנון שיודע. הוא לא מבוסס על הבנה, הוא לא מבוסס על לוגיקה. הכתר יודע משהו, הגוף מרגיש, נותן תהודה, אם זה מרגיש נכון, אם זה מהדהד, הלב נפתח. וזה בעצם מנגנון שהוא מין ידיעה שהופכת לחוויה, שהופכת להדהוד בגוף, ואין לי שום דרך להוכיח את זה. זאת אומרת, ולי זה מספיק שאני יודעת את זה. וכל מה שאני יכולה לעשות זה לחלוק את זה, כי אני חושבת שהידע הזה הוא תומך עבור מי שהוא תומך אותו. וכשאני חולקת את זה, אני מזמינה כל אחד ואחת, אם אתם רוצים להקשיב, לראות אם זה מהדהד לכם, לקחת מה שמתאים, לפסול מה שלא מתאים, להתחבר לידיעה הפנימית שלכם, להדהוד הפנימי. וגם צריך לקחת בחשבון שאנחנו חיים במרחב שהוא למעשה רב-מימדי, ובעצם אנחנו מתקיימים במקום שאני קוראת לו מימד העולמות. ובעצם במימד העולמות כל אחד ואחת מאיתנו הוא כמו עולם. אנחנו חולקים את מימד העולמות, זאת אומרת יש הרבה מאוד עולמות, בין אם זה העולם שלי והעולם של כל אחד ואחת שנמצאים עכשיו בנקודת זמן ונקודת המודעות שאתם חיים במרחב שבו אתם מתקיימים ואני מתקיימת, ובין אם זה עוד מיליארדי מיליארדי עולמות נוספים שנמצאים בגלקסיה, וייצוגים להם אנחנו מוצאים גם בפלנטה הזאת. אז בעצם בתוך כל המימד העצום הזה של העולמות, יש משפחות, יש קהילות, יש משלבי מודעות, וכל קהילה או כל קבוצה של מודעויות מחפשת את המודעות שתומכת בה, שמקיימת אותה, ולצידה ובשכנות ולא חייב במלחמה, יכולה לשכון קהילה אחרת שהידע שלה הוא אחר, ולא אותו ידע חייב לתמוך בכל הקהילות. ולא כולם צריכים להזדהות עם אותו סוג של שפה או ידע. וזה הריבוי הזה, שכשנבין שכשמישהו אחד אומר, זה מה שאני חושב על אלוהים, זה לא מאיים על אף אחד אחר, כי אם הוא שלם בידיעה שלו ושלם בחוויה שלו, אז הוא לא צריך להכפיף אף אחד אחר לידיעה והחוויה שלו. מה קורה בחוסר ביטחון? כשאין באמת ידיעה עמוקה, יש כוחנות. כי כשבן אדם יודע משהו, הוא שלם בתוך עצמו. וכשהנפש שלו נקייה, היא לא חייבת להילחם על הידיעה הזאת, היא לא חייבת לצאת למסע צלב. אבל מה? אנחנו לא רק ידיעה, אנחנו לא רק כתר, אנחנו לא רק מבנה תפיסה מטאפיזית. כל השדה אנרגיה שלנו שמכיל גם אור אלוהי, יושב בתוך גוף פלנטרי. הגוף הפלנטרי הזה מכיל מודעות קוסמית מאוד עתיקה, ואת כל המורשת של הפלנטה הזאת והזיכרונות שלה בתוכו. ואז מה שקורה זה שבעצם יש לנו איזשהו גוף של נפש חיה, שיש לה כל מיני יצרים, והיצרים האלה לפעמים גם הופכים ליצר מגננה, או יצר מלחמה, או יצר תוקפנות. והאתגר שלנו זה להביא את הנפש שלנו למקום נושם, למקום בריא, למקום פתוח, למקום לא מאוים, להתנגד רגע ליצר הזה ולזהות שאפשר לחיות בעולם שבו יש מלא ידיעות מסוגים שונים, בו עולמות שונים ואנשים תופסים שונים, תופסים את אלוהים בצורה אחרת, וזה לא סכנה וזה לא סיבה למלחמה. אחת האיכויות שעברו הכי הרבה מניפולציות בשימוש האנושי זה אלוהים. מה אנשים לא עושים בשמו? לכמה מלחמות הם יוצאים בשמו? כי מאוד קל לעשות מניפולציה אם האיכות האלוהית היא איכות מטאפיזית, אנשים מנכסים אותה, תופסים עליה ריבונות, ועל ידי כך מנסים לנהל את העולם, אבל אלוהים לא שייך לאף גוף, הוא לא שייך לאף בן אדם באופן פרטי. והדבר המחושף שיש באיכות הזאת זה שאלוהים הוא יכול להפוך לכל דבר שנחליט שהוא. אז ואי אפשר להתווכח עם זה ואי אפשר להוכיח את זה ואי אפשר להילחם בזה. אז אני הולכת להניח פה את התפיסה שלי. וכל אחד ואחת יכולים לראות איפה זה פוגש אותם, איפה זה לא פוגש אותם, ובסופו של דבר כל אחד ואחת הוא הריבון על העולם שלו, ואם הוא שלם בתוך עולמו ולא מרגיש מאוים, ואם הוא מרגיש שהידיעה שלו ברורה, אז הוא גם לא צריך להתנגד, הוא לא צריך לתקוף, הוא לא צריך להדוף, הוא לא צריך לברוח, הוא יכול בסך הכל לומר זה מתאים לי או לא מתאים לי. אז אחרי הפתיח הזה, ניקח רגע נשימה כדי שנוכל באמת להיכנס ללימוד שמבקש להגיע היום. אז אני מזמינה אותנו רגע לשים עיניים על מרכז בית החזה. לקחת שאיפה איטית וארוכה ורחבה. למלא את מרכז בית החזה באור לבן. לעצור, לתת לאור הלבן להיספג ולנשוף ברכות מהפה. ניקח עוד שאיפה איטית, ארוכה, רחבה, לבנה, אל מרכז בית החזה. לעצור ולנשוף ברכות מהפה. ועוד פעם אחת, אולי איזו שאיפה ורודה למי שזה מתאים. איטית, ארוכה, רחבה. נעצור, נספוג וננשוף ברכות מהפה. נחבק את עצמנו, נשפשף מזה את הזרועות, את הירכיים, ו... נפתח את עצמנו לקבל את מה שמבקש להימסר. אולי נתחיל מזה שמיום ליום זה מרגיש שזה לא יכול להיות יותר משוגע וזה נהיה יותר משוגע. שמיום ליום זה נראה שזה לא יכול להיות יותר קוטבי וזה נהיה יותר קוטבי. שמיום ליום זה נראה כאילו כבר האנושות מתחה את קצה גבול היכולת של השגעת והטירוף שהיא יכולה לממש, ולמחרת היא מותחת את זה עוד קצת. יש פה איזה סחרחרה של רעיונות ויצרים וערעור ואיזושהי דינמיקה מאוד מאוד מטלטלת וקיצונית שקורית, והאנושות מתרגמת את זה. זאת אומרת, האנושות לא יוזמת את התנועה שקורית עכשיו. היא לא יוזמת את השגעת הזאת שיוצאת לה לפעמים מהפה, אם זה מנהיגים או אנשים מסוימים. הבני אדם הם לא יוזמים את כל התנועה הזאת שיש בה מהכל, אבל האנושות בהחלט מגיבה לתנועה מאוד רחבה שמתרחשת כרגע. והתנועה הזאת, אחד הדברים זה שהיא לא קורית מאחורי הקלעים, היא קורית כל כך בחזית שכבר אף אחד לא מנסה להסתיר שום דבר, הכל פשוט נשפך החוצה, וכאילו כמו איזה משהו די כאוטי מטלטל את העולם או מטלטל את התודעה האנושית, וקשה מאוד להצביע על משהו ולהגיד מה באמת קורה, ועוד יותר קשה להבין לאן זה באמת הולך. זה נראה שבאמת מיום ליום אפשר לשמוע על דברים אכזריים ונוראיים שקורים, ועל פעולות שכאילו אין בהם שום היגיון, בטח לא חמלה. המסחר בבני אדם הגיע למין מצב קשה מאוד. הבריונות השלטונית, הבריונות הדתית, הבריונות, כן, של קיצוניים וגם לא של קיצוניים. בעצם יש, אנחנו ממש, יש איזו חוויה של איזשהו אגרסיה מאוד מאוד גדולה. או בוא נגיד ככה, שהתנועה המאוד גדולה שקורית כרגע בעולם מקבלת ביטוי דרך בני אדם בצורה מאוד בוטה ואגרסיבית. אבל התנועה עצמה היא לא תנועה אגרסיבית, היא תנועה נחושה, היא תנועה עוצמתית, היא תנועה שבאה בזמנה. והיא מנערת, היא מנערת את השטיח, היא מנערת את התודעה, היא מנערת את האדמה, היא מנערת. וכשהכל מתנער, אז כאילו הכל נמצא באוויר. אז אם תיקחו שטיח, שאפילו שואבים אותו כל שבוע, אבל באמת תיתנו לו ניעור, תגלו שיש בו מלא 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 אבק. וכשמנערים את השטיח, וכשמכים וחובטים בו, מנערים אותו ומניעים אותו, אז כל האוויר נהיה מלא בחלקיקים האלה. וכל חלקיק אבק כזה יש לו סיפור, ויש לו סיפור עתיק, והוא ישב שם בתוך השטיח. הוא לא נולד כשניערנו את השטיח. וכרגע השטיח מנוער בתודעה האנושית, וכל הצלילים וכל הקולות וכל הרגשות וכל הדעות וכל הרעיונות פשוט מתנערים, ואנחנו כמו נמצאים באיזה ענן קצת היסטרי של רגשות, של דעות, של רעיונות, של התנהגויות, של התבטאויות, של באמת איזשהו מצב שמרגיש שהוא קצה, ולא משנה כמה זה מרגיש שהוא קצה, אנחנו קמים לבוקר שמותח את הקצה עוד יותר. אחד הדברים הבסיסיים שצריך להבין על טבע הפלנטה הזאת, ובאופן כללי על מימד העולמות, זה ששום דבר לא נועד להישאר כמו שהוא לתמיד. גם לא המסורת היפה ביותר, גם לא צורת המחשבה המיוחדת ביותר, שום דבר פה לא נועד להישאר כמו שהוא לתמיד. אפשר לראות את זה על הטבע, שעל צומח והוא נושר והוא נרקב, והוא לא נשאר אותו דבר לתמיד. והעצים מתחלפים, והאוכלוסיות של החי מתחלפות, והגוף של האדם משתנה כל יום. והיו פה אימפריות יוונית וטורקית ורומית וצ'ינגס חאן ושום דבר, והיו רעיונות שונים ואמונות שונות ודתות שונות. ולא משנה כמה תרבות היא יפה או אכזרית, אף תרבות ואף מסורת לא נועדה להישאר כמו שהיא לתמיד. וגם בני האדם, כמו האווזים, מהגרים ונודדים מנקודת מודעות אחת לנקודת מודעות אחרת. אם יש משהו שהוא מאפיין את העולם הזה ואת מימד העולמות, זאת תנועה. התנועה מגן עדן אל מחוץ לגן עדן, התנועה מכנען למצרים, ממצרים לישראל. זאת אומרת, יש פה כל הזמן תנועה. עמים רבים נעים, לא רק העם היהודי. היו פה אימפריות גדולות ועמים נעו ממחוז למחוז למחוז, מיבשת ליבשת. גם תרבויות ילידיות נעו ממקום למקום וכבשו אחת את השנייה ואנסו אחת את השנייה. וכן, כאילו אין לא היה פה עם נקי מהתנהגות אנושית, מהתנהגות יצרית. ואין מה לעשות אידיאליזציה על מה שהיה פה פעם. אף עם לא היה מעל הדברים האלה. לכל עם היה את תרבות הלחימה שלו, את תרבות ההתגוננות שלו, היו לו את בני האדם הישרים והיפים שלו, והיו לו את בני האדם הלא ישרים בתוכו. באלפים האחרונים, מצב התודעה היה מצב תודעה של יציבות, של איזון. חיינו בעולם הרביעי, והעולם הרביעי, כמו הספרה 4, כמו מרובע, שואפת כל הזמן לייצר איזושהי יציבות. ואז באמת עצרנו רגע. עצרנו למעין יישובי קבע, ולמדנו את הפלנטה, ובעצם שחררנו את עצמנו מהמחזוריות שלה, כי כבר לא נדדנו עם עונות השנה. וגם פגשנו את היסוד האלוהי שבתוכנו. פגשנו את האש, פגשנו את מקלעת השמש, והתחלנו להתחבר אל אלוהות שנמצאת מעבר לכוחות הטבע. זה היה שינוי מאוד מאוד גדול. אבל העולם הרביעי הסתיים, והתנועה חוזרת. אנחנו נמצאים בעולם החמישי, והעולם החמישי הוא עולם של הארה, והוא עולם של תנועה, והוא עולם של התחדשות. והתנועה היא לא חייבת להיות מבית לבית או מיבשת ליבשת, התנועה היא קודם כל תנועה תודעתית. היא קודם כל תנועה ממצב תודעה אחד למצב תודעה אחר. אנשים שחיים ברגישות לזמן וברגישות לקריאה הפנימית ובחיבור פנימי יודעים לזהות מתי הזמן לזוז. הם לא צריכים לחכות לאיזה מכה שתגיע. הם פשוט יודעים. כשהם הולכים עם הקריאה הזאת, אז האלוהות תמיד תמיד תראה להם את המקום הנכון. כמו שכשאברהם הבין שזה הזמן שלו לעזוב את בית אביו ואמו, אז זה המסר שהוא קיבל, והוא הלך. והוא המשיך הלאה. ואלוהים תמיד מראה את המקום שאליו אנחנו הולכים. ולפעמים לא בא לנו לזוז. אנחנו אוהבים את המסורת שלנו, אנחנו אוהבים את התרבות שלנו, אנחנו אוהבים את הבית שלנו. אבל אף אדמה ואף מצב תודעה לא אמור להיות הבית שלנו לנצח. אנחנו פה במימד העולמות מתנסים בהרבה חוויות, ובטח שברמת האדמה, האדמה קודם כל לא שייכת לאף אחד. ולא משנה, זה בכלל לא משנה מי היה פה קודם, אין כזה דבר קודם. משום שגם האח הגדול יכול להגיד לאח הצעיר, אני הייתי פה קודם, לך תמצא בית אחר. זה לא עובד ככה. יש מקום לכולם, והמקום הוא המקום שגאיה, שהקוסמוס, שהאלוהות נותנת. וכדי למצוא את המקום אנחנו צריכים להתחבר לגאיה, לקוסמוס, לאלוהות הזאת, לשמוע את הקריאה ולמצוא את המקום שלנו מבחינה תודעתית, מבחינה רגשית וגם מבחינה גיאוגרפית ומבחינת בית ומבחינת ביטוי ומבחינת תפקיד בעולם. הכל נהיה הרבה הרבה יותר קל כשאנחנו מחוברים למקומות הפנימיים האלה ולתודעה האלוהית ולמודעות הקוסמית. אבל אם רגע נלך לאלוהים, שהוא באמת, אם נפשט מאוד ונלך לרמה המטאפיזית ביותר, אלוהים הוא ישות כל יכולה. הוא יכול הכל. ואם רגע נפנה אליו ונסתכל על הישות הכל יכולה הזאת, אז באמת עולה השאלה, אם הוא כל יכול ואם הוא אוהב, למה הוא לא יורד עכשיו מהשמיים ועושה פה סדר? למה הוא לא תופס את הרשעים? למה הוא לא מרומם את הצדיקים? למה הוא לא משנה את כל מה שקורה כאן? אני חושבת שזאת שאלה שעולה להרבה אנשים, במיוחד כשהאמונה שלהם נמצאת במשבר, כי מצד אחד אלוהים הוא כל יכול והוא טוב והוא מסוגל, מצד שני כשקורות זוועות קשות, אז מה זאת האדישות הזאת ולמה הוא לא מתערב? לצד האלוהים הזה, שבאמת יש לו יכולות על, יש את אחוות ה-12, שזאת המודעות הקוסמית. ובמודעות קוסמית אנחנו מבינים את שוויון הערך של המצבים. מה זאת אומרת שוויון הערך של המצבים? זה אומר שמכל מצב, בן אדם יכול לגלות את העוצמה שלו או לקרוס. מכל מצב הטוב שבו בן אדם יכול לצאת החוצה, או המרירות. למשל, מישהו יכול להיוולד למשפחה עמידה או עשירה, ולקבל חינוך ממש ממש טוב, ולהפוך לבן אדם תורם ונותן לחברה, ולנצל את כל הדברים היפהפיים שהמשפחה יכלה לתת לו, ואת ה-well-being, כדי לבנות דברים מיטיבים בעולם, ולעזור ולהביא עוד יופי ועוד שפע לעולם. ומישהו יכול להיוולד למשפחה עשירה ועמידה עם כל התנאים המיטיבים, ולהפוך להיות אנוכי ומפונק ורופס וחסר אונים, ולא מסוגל להוציא מעצמו כלום. מישהו יכול להיוולד לאבא דומיננטי, ודרך המפגש עם אבא דומיננטי לפגוש את הדומיננטיות של עצמו, להתעצם ולמרוד ולזהות את היכולת מנהיגות שלו. מישהו יכול להיוולד לאבא דומיננטי ולהפוך להיות נכה ומסכן וקורבן שלא מוצא את עצמו ולא מצליח לעמוד על הרגליים. מישהו יכול לעבור תאונה קשה ולהיפגע בגוף, ומתוך התאונה הזאת להתחבר בפעם הראשונה בחייו לעוצמות החיים שיש בו. כי עד התאונה הזאת החיים היו כזה די בינוניים, אבל עכשיו הוא צריך לבחור בהם, הוא צריך להתעקש עליהם, ופתאום יש איזשהו ערך ומשמעות לחיים האלה. מישהו אחר יכול להיפגע בתאונה קשה, והיא תשבור אותו. הוא יגיד, לא צריך את החיים האלה, לא צריך כלום, אם הדברים לא קורים כמו שאני רוצה, אני מוותר. אחוות ה-12 למעשה מייצגת את שוויון הערך של המצבים. זה אומר שבכל רגע ורגע, בכל מצב ומצב, לא משנה איזה מצב הוא, יש את האפשרות להתחבר לעוצמה, ויש את האפשרות להתחבר לחולשה. יש את האפשרות שנגיב מתוך עוצמה, מתוך אהבה, ויש את האפשרות שנגיב מתוך פחד ומתוך מרירות ומתוך קושי. בעצם יש לנו פה יכולת, שזה יכולת אלוהית, כי אלוהים הוא הכל יכול, ויש לנו שוויון ערך של הרבה מאוד מצבים. והאדם בעצם יכול להתחבר בכל מצב ומצב ליכולת האלוהית שבתוכו, ולהתחיל למנף כל מצב ומצב שהוא נמצא בו. אז תגידו, אבל יש גבול. אנחנו רואים שהאנושות לא מצליחה להוציא את עצמה. מתי אלוהים כבר יתערב? מתי הוא כבר יעשה סדר? זה נראה שזה לא הולך לשום מקום טוב. אלוהים הוא לא גננת. והוא לא הולך להתערב כי זה לא התפקיד שלו. התפקיד שלו זה להמשיך לבטא את השילוש הקדוש, שזה בעצם השילוש הקדוש שלו ושל האחווה. השילוש הקדוש זה אהבה, אמון וסבלנות. אלוהים צריך להמשיך להרעיף על המצב התודעה האנושי אהבה. הוא חייב להמשיך להרעיף אמון, אמון ביכולת של התודעה הזאת להתעלות, וסבלנות לקצב שלה לעשות את המהלך הזה. עכשיו, זה לא קורה לכולם בבת אחת. התודעה האנושית מורכבת ממיליארדי פרטים. ולמעשה, לאדם יש את האפשרות בכל רגע להתחבר לתודעה האלוהית, שזה אומר להתחבר ליכולת. בכל רגע. בן אדם יכול להתחבר לאלוהים ועל ידי כך בעצם לקבל מהיכולות של אלוהים. ואלוהים הוא כל יכול, והוא באמת כל יכול. ואת היכולות האלה הוא חולק איתנו כשאנחנו מוכנים לעבוד איתו בשיתוף פעולה. אף אחד לא יכול להתחבר ליכולת של אלוהים בשביל מישהו אחר. מדובר פה במעבר לבחירות ישירות. בחירות ישירות ובחירות אישיות. עכשיו נחשוב רגע על העולם או על התודעה האנושית כמו פאזל. אנחנו רוצים לראות שינוי בעולם, אבל בעצם העולם הזה כמו תצרף של מיליארדי חתיכות. והאופן שבו התמונה תשתנה זה שכל אחד ואחת שהוא חתיכה בפאזל הזה, יתחבר ליכולות האלוהיות שלו ויתחיל לפעול אחרת בעולם. אז זה לא שבבת אחת יבוא שינוי והעולם ישתנה. אבל זה כמו שלפעמים רואים כזה כמו בגל, שכאילו תמונה שמסובבים, מסובבים, מסובבים עוד חלק ועוד חלק ופתאום רואים תמונה אחרת. מאחר וקיים שוויון ערך של המצבים, ומאחר ועדיין רוב בני האדם מוצאים את העוצמה שלהם, את היצירתיות שלהם, ואפילו את האהבה והחמלה שלהם דווקא במצבי קצה, דווקא אל מול רוע ודווקא אל מול קושי, זה הרגע שבו הם מתעוררים מהנמנמת שלהם ומוצאים את עצמם. אז כל המצבים האלה הם עדיין רלוונטיים. יחד עם זאת, ככל שעוד ועוד אנשים יתחילו למצוא ערך בחיים שלהם, בעבודה פנימית מספקת, ולא רק פנימית, ועשייה מספקת שלא עוברת דרך צער וסבל, המצבים האלה יתייתרו. כי אם אני יכולה לבחור את ההתפתחות שלי, מתוך הקשבה, מתוך רגישות, מתוך דיוק, מתוך יצירה, אני כבר לא צריכה את המצבים הרעים והקשים והכואבים כדי להגיע למקום הזה. אני לא זקוקה לו. אבל קשה מאוד לבני אדם לקום בבוקר ולמנף את עצמם ולהתחבר לאלוהים כשהם לא צריכים משהו. כשהם לא רעבים מדי, כשהם לא חולים מדי, כשהם לא מתוסכלים מדי. ואז החיים נהיים מין מצב בינוני ודי מדכא ודי מייאש, ואז יש מלא תרופות פסיכיאטריות במקום להתחבר לאלוהות, ליצירה ולהתחיל להניע משהו. ומה עושות התרופות האלה? מרדימות ומנמנמות עוד יותר. בעצם הרבה שנים גם אני חשבתי שאם לא יהיו קשיים ומכאובים ואתגרים, אז מה נעשה פה? באמת ככה חשבתי, ואמרתי, וואו, יצירות האומנות וההמצאות הכי גדולות נולדו מתוך צורך, מתוך מצוקה, מתוך אתגר, מתוך איזה כאב, פתאום יוצא איזה מוסיקה יפהפייה. אבל בשנים האחרונות אני מבינה שזה ממש לא חייב להיות ככה. העולם יכול להיות מעבדה אלכימית, מעניינת ומרתקת. שכל יום אנחנו נכנסים ופוגשים באיכויות ומתנסים בחוויות. וכשיש איזה דרייב פנימי, אין שום סיבה לחכות לאיזה בעיטה מהיקום כדי לגלות מי אנחנו. הרבה מאוד אנשים מספרים שהם התחילו לגלות את עצמם ממצב של משבר. גם אני, במובן מסוים, מתי בעצם נאלצתי להתחבר למקום האלוהי ולקול הפנימי, כשכל הדברים האחרים לא עבדו לי, ודיכאו אותי, והתפרקו לי. מוסיקה לא חייבת להיכתב מתוך כאב, היא יכולה להיכתב מתוך חדווה, חדוות היצירה. לכל אחד יש תפקיד בבריאה הזאת. וזה שמישהו אחר יכול לעשות מלא דברים, גם אפשר להגיד שבין בני אדם יש את זה שיכול לעשות מלא. זה לא אומר שזה התפקיד שלו לעשות את כל הדברים האלה. לכל אחד ואחת יש את התרומה המיוחדת שלהם לבריאה הזאת. וכל אחד ואחת מאיתנו יוצרים פה משהו. וקיבלנו את העולם שלנו. כל אחד ואחת קיבל עולם. ובעצם איך מורכב העולם הזה שכל אחד ואחת שוכנים בו? העולם הזה מורכב מציר אופקי וציר אנכי. הציר האופקי משקף את המודעות הקוסמית. יש טבע ויש חגבים ויש הרים ויש כוכבים. ויש את כל היש של הגלקסיה. ויש את הציר האנכי, שזאת המודעות האלוהית. והם מתחברים בלב שלנו. המודעות הקוסמית היא כל מה שיש. וכל מה שיכול להיות, אבל כדי שהוא יקרה, אנחנו צריכים את היכולת של האלוהות. התנועה הזאת של העולמות, התנועה הזאת שאנחנו חווים עכשיו, היא לא עונש, והיא לא, וואו, בני האדם נרדמו או הגיעו למצב מדורדר, אז אנחנו צריכים לעשות להם משהו. לא. זאת כן תנועה, זאת תנועה של אהבה, זאת תנועה של התחדשות, זאת תנועה שפשוט מאפיינת את העולמות, את העולם, והיא לא טובה והיא לא רעה, היא פשוט המהות. של משהו שמעביר אנרגיה ומעביר חיים ומעביר אהבה. אין בעולם הזה בן אדם שאלוהים אוהב יותר או פחות. אין בעולם הזה בן אדם שאחוות ה-12 אוהבת יותר או פחות. יש בני אדם שיודעים לעבוד עם האנרגיה של העולמות ולחבר בין הקדושה הפלנטרית לקדושה האלוהית, יש בני אדם שלא יודעים עדיין איך לעבוד עם העולמות. יש בני אדם שמצליחים להתעלות מעל יצר התגובה לכדי יצירה, ולעשות את המעבר תדר הזה מיצר ליצירה. יש בני אדם שעוד לא למדו לעשות את המעבר הזה. יש בני אדם שיודעים להתחבר לקריאה הפנימית, שיודעים לשמוע אותה, אבל עוד לא יודעים ללכת על פיה. יש בני אדם שיודעים לשמוע אותה וללכת על פיה. יש בני אדם שעוד לא שומעים אותה בכלל. וכל המצבים האלה הם שווי ערך. כי בכל שלב ושלב אתה לומד משהו. בכל שלב ושלב אתה פוגש את עצמך. עכשיו, זה נכון שכל אדם נתון בתוך עולמו. כל עולם כזה הוא חתיכה בפאזל הזה שיוצר איזושהי תמונה גלובלית של התודעה האנושית. זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לעזור, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להשפיע טוב, זה לא אומר שאם אנחנו רואים בן אדם במצוקה, המודעות שלנו לא יכולה לעזור לרומם אותו ולחבר אותו. ולמעשה, הרבה מאוד אנשים עושים את התנועה הזאת, את התנועה הזאת של המודעות, של להנגיש מודעות, של לבטא מודעות, של לתמוך במודעות. ובסופו של דבר צריך להבין שזאת מודעות. אתה לא יכול לשלוף בן אדם מהמצב שלו לעולם אחר, בלי שיש לו את המודעות התומכת. זה שבר. והשבר הזה, גם כשהוא קורה, לוקח אחר כך שנים לאחות אותו. ולפעמים אנשים עושים תנועה כזאת. אפשר לראות, נגיד, העולים מאתיופיה הגיעו מעולם מאוד מאוד מסוים לעולם אחר מאוד, שכל המאפיינים שלו שונים, והם באמת היו צריכים לחלץ אותם גם ממלחמה ומתנאים מאוד מאוד קשים. אבל גם היה להם את המסורות שלהם ואת החיבור שלהם ואת האורחות חיים שלהם. וזה נכון שחילצו אותם ממצב גם של מצוקה ומלחמה, אבל להגיע לפה זה לא בבת אחת עובד. כי הפער בין המודעות שבה הם חיו למודעות שמתקיימת פה, וזה לא עניין של טוב ורע, או יותר מתקדם או פחות מתקדם, אין דבר כזה בכלל. יש שוויון ערך של כל צורות המודעות וכל צורות החיים. אבל הם הועברו לפה, ועכשיו יש שלב של הסתגלות. אז לפעמים אתה הולך את הצעדים הקטנים, והצעדים הקטנים הם ההסתגלות, ולפעמים אתה עושה קפיצה קוונטית, ואחר כך לוקח שניים שלושה דורות להסתגל. אבל אי אפשר לדלג על החלק הזה בינתיים. מתי אפשר יהיה לדלג על הסתגלות? כאשר הזהות שלנו תהיה מאוד גמישה. כאשר מידת האהבה שלנו תהיה מאוד רחבה. כאשר תהיה לנו יותר עוצמה. וגם פה אני רוצה רגע לומר משהו. איך אנחנו מתחברים לאלוהים ולכל יכולות שלו? אנחנו מתחברים באמצעות אהבה. אז אם אנחנו שואלים, רגע, אלוהים הוא כל יכול, אבל איך אני יכולה להתחבר לכל יכולות הזאת של התודעה האלוהית? זה די פשוט, זאת אהבה. כשבן אדם נמצא במצב תודעה של אהבה, הוא מאמין שהכל אפשרי. האמונה הזאת היא הדלק. וכשהוא מאמין שהכל אפשרי, הוא מתחיל לגייס את כוחות החיים שלו והנפש שלו ללכת בעקבות האמונה שלו. ואף אחד לא אמר שזה יהיה קל. ואף אחד לא אומר שזה קל, אבל זה אפשרי. וכל צעד שהוא עושה בעקבות האמונה שלו, בעקבות האהבה שלו, הוא צעד שבונה את העוצמה שלו, ואז הוא נהיה עוד יותר כל יכול, או עוד יותר בעל יכולת. גם את העולמות האלה, העצומים והענקיים האלה, אחוות ה-12 ואלוהים, אפשרו, זה לא קרה ברגע. זה דרש מלא אהבה, מלא אמון ומלא סבלנות. זה השילוש הקדוש. ועם השילוש הקדוש הזה של אהבה, אמון וסבלנות, אנחנו מתחברים ליכולות האלוהיות של המודעות האלוהית ולאפשור הקדוש של אחוות ה-12 או של המודעות הקוסמית. ואנחנו צריכים ללמוד לעבוד עם הטבע, אנחנו צריכים ללמוד לעבוד עם האיכויות הקוסמיות. אנחנו לא יכולים לבטל אותם כי אנחנו, יש לנו מודעות אלוהית, אז הטבע לא נחשב ואנחנו נתעלם מעליו. לא. אנחנו מתעלים מעל דברים מסוימים בטבע, אבל אנחנו עובדים איתו. אנחנו מרוממים מודעות אלוה... לא, זה לא ניסוח טוב. אנחנו... כאשר אנחנו עובדים עם תודעה אלוהית בתוך המרחב הקוסמי, אנחנו למעשה מרחיבים את הבריאה. אז כשלבן אדם יש מספיק אהבה, שזאת איכות אלוהית, כאשר יש לו מספיק אמון, שזאת איכות אלוהית, כי אלוהים מאמין בנו, אנחנו חושבים שצריך להאמין באלוהים, אבל בעצם אלוהים הוא זה שמאמין בנו, וכשיש לו סבלנות, אז אפשר, אז יש יכולת. אבל מה, אנחנו חסרי סבלנות. אם זה לא הצליח לנו מיד, אנחנו כועסים, אנחנו בועטים, אנחנו אומרים זה לא שווה, זה לא אפשרי, והולכים הלאה. אבל אם יש לנו מספיק אמון, אז אנחנו נהיה עוד קצת בסבלנות. אם יש לנו מספיק אהבה, תהיה לנו עוד יכולת. תראו מה אנשים עושים כשיש להם כל כך הרבה אהבה, הם לא מוותרים. הם לא נשברים. אהבה היא כוח מניע, והאהבה מניעה את העולם. זה אולי לא נראה ככה, אבל זה לא נראה ככה כי הבן אדם מתנגד לתנועה. היא מפגישה אותו עם חוסר השליטה שלו. וזה נכון, לבן אדם אין שליטה. אין שליטה לא על גורלו ולא על חייו. יש לו ריבונות על התדרים ויכולת לעבוד בתוך עולמו עם האיכויות שקיימות בו. חוסר שליטה של האדם כרגע על התנועה, שזה תמיד היה ככה, הוא כל כך מקצין, שזה מוציא ממנו יצרים מאוד מאוד קשים. אבל בעצם אפשר לראות שהתרגום של התנועה הזאת מקבל כל כך הרבה היבטים. אם זה כל התנועה של עמים עכשיו, וגבולות, וניסיון לשים גבולות, ולעשות סדר, ולהזיז אנשים מפה לשם, וגם הרבה אנשים שמעצמם עוזבים את ארצם ומולדתם גם מרצון. או מה זה מרצון? מקריאה. זה אף פעם לא קל. אני חושבת שהשבר והקושי זה האלימות הקשה שהיא חלק ממה שאנשים עוברים בתקופה הזאת בעולם. אנחנו כאילו רוצים שתינתן לנו הבחירה, שזה יבוא מתוכנו. אבל לפעמים אנחנו כל כך עקשנים, ואנחנו לא זזים מהמקום עד שהאדמה רועדת ומזיזה אותנו. ואז זה שבר, וזה כואב וזה קשה. אבל צריך לזכור שהתנועה היא קודם כל תנועה תודעתית. כשבן אדם מצליח לזהות את זה ולזוז בתודעה, לא חייב להיות שבר מתחת לרגליים. ועדיין זה לא פשוט. אני חושבת שבגלל זה יש איזו חוויה היום שהיא די קוטבית, של מצד אחד, לפחות בתפיסה שלי, קורה פה משהו עצום, משהו שהאנושות מחכה לו כבר אלפי שנים. זה מידה גדולה יותר של אור, זה נגישות גדולה יותר לתדרים קוסמיים ותדרים אלוהיים, הכל נהיה יותר שקוף, אין יותר מאחורי הקלעים, הכל בחוץ. אבל הבחוץ הזה, הניעור הזה של השטיח מרגיש כמו כאוס, מרגיש כמו תוהו ובוהו, וזה מבהיל אותנו, כי בעצם הכל יכול לקרות לכל אחד בכל רגע, וזה מרגיש כמו סכנה, אבל במקום שניכנס למגננה, אנחנו יכולים להיכנס לאמון, ולהתחבר לקריאה האלוהית ולראות איך מתוך כל הכאוס הזה מתגלה השביל שממש נועד לנו. זה כמו יד של אלוהים מושטת לכל אחד ואחת בתוך הכאוס ואומר, בוא, אני אראה לך את הארץ שנועדה לך. הארץ התודעתית, את הארץ הרגשית, את הבית, את המקום הגיאוגרפי, הגשמי. בן אדם שבתוך כל הכאוס הזה, ולא משנה באיזה תנאי חיים הוא נמצא, יסכים רגע לקבל את גורלו האישי, ולאמץ את היד האלוהית הזאת, היא תראה לו גרגר אחרי גרגר. וכן, זה לא מיד להגיע אל הארץ המובטחת. הארץ המובטחת היא מסע. היא מסע שבו צריך להזדכך מכל האלימות הפנימית, מהקורבנות, מהעבדות הפנימית, אז לפעמים זה לוקח כמה שנים ולפעמים זה לוקח כמה דורות. אבל בעצם השביל הזה הוא נוצר על ידי בחירה ישירה. בחירה ישירה באלוהות, בחירה ישירה במודעות הקוסמית, בחירה ישירה בחיבור הקדוש הזה. ועבודה. ואלוהים זה לא מספיק, כמה שזה יישמע מוזר. ברגע שאלוהים מושיט את היד, צריך לראות איך עובדים עם כוחות הפלנטה, איך עובדים עם היצרים שלנו, עם המקומות הזועמים שלנו, עם המקומות הכואבים שלנו. איך נעזרים בכל בן ברית פה בפלנטה, ויש את גאיה. למעשה גאיה היא זאת שפותחת את עורקי האנרגיה שלה להוביל בן אדם מנקודה אחת לנקודה אחרת, לבית שלו, לפרנסה שלו, לבריאות שלו. ולכן כן, אנחנו רוצים להקשיב לאלוהים, הוא יפתח את הקריאה והידיעה בתוכנו, אבל את ההליכה אנחנו עושים על האדמה. את האור הזה אנחנו צריכים להוריד לאדמה מתוך כבוד עמוק לזה שכולנו כאן אורחים. ואם מישהו קיבל איזה נחלה לכמה אלפי שנים, שיגיד תודה רבה שהוא קיבל אותה. ואם זה הזמן שלו לעזוב אותה, זה הזמן שלו לעזוב אותה. ואם מישהו אחר עכשיו מגיע לנחלה, הוא לא אשם בזה. יש פה מקום לכולם. אנחנו לא חיים את המצב תודעה הזה. אנחנו לא מרחיבים את הלב, אנחנו לא אומרים, אוקיי, הגיע הזמן למזג תודעה רחבה יותר. אני אשנה קצת את המסורות שלי. לא, אנחנו מיד מתכווצים ונלחמים. אבל באמת, 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 כמה שזה יישמע מוזר מה שאני אגיד עכשיו, אין יותר מקום למלחמה פה. אין. מי שנלחם, מפסיד. מי שפותח במלחמה, מפסיד. זה לא עניין של טריטוריה, זה הפסד, זה פשוט איזשהו הפסד של מקום בעולם שבו יש אהבה, אמון וסבלנות. ויש פה הגירת המונים, והיא לא רק הגירה בתוך העולם הזה, היא הגירה בין עולמות, והיא הגירה בין ממדים, ויש פה התפצלויות. ויש פה אנשים שימשיכו לנדוד עם הפלנטה, לכיוון מסוים, ואנשים שינדדו עם הפלנטה לכיוון אחר, כי יש פה מיליארדי פלנטות גאיה. כל אחד בעולמו, בתדר שלו. אני חושבת שהאתגר הכי גדול בתקופה הזאת, זה להסכים לקבל את הטוב. בוננתי בזה היום, ונהייתי אלופה בלקבל את הרע ואת המורכב ואת המסובך ואת המאתגר ולקבל את זה באהבה, ללא שיפוט. אני ממש טובה בזה. ופתאום חשבתי לעצמי כמה אני פתוחה לקבל את הטוב, ופה אני עדיין מרגישה מקווצת. אני לא מרגישה ראויה, אני לא מרגישה שמגיע לי, אני לא מרגישה, אני מרגישה שזה מסוכן, ומה עם אנשים אחרים? וכאילו כל הקבלה שלמדתי בקבלה הזאת היא לקבל ולקבל את הרגע שלי ולקבל את מה שקורה בו ולקבל את המודעות ולקבל את המורכבות ולקבל כל הקבלה הזאת, ואני מוצאת את עצמי שלמדתי לקבל את כל מה שהיה קשה לקבל. אבל עכשיו כשאני מרגישה שאלוהים מבקש ממני להתחיל לקבל את הטוב, הבטן שלי מתכווצת. את זה הרבה יותר קשה לקבל, בטח כשמסתכלים על כל מה שקורה. אבל לכל אחד יש זכות מולדת למקום, ומקום זאת מודעות. ואנחנו לא יכולים לקחת מקום, אנחנו יכולים רק לקבל אותו. האם אני מקבלת את המקום שלי? בין אם הוא מורכב ובין אם הוא טוב, והאם אני מוכנה לקבל טוב? מה יקרה אם עכשיו יבוא אליי מלא מלא טוב? אני מאמינה שאם עכשיו ברגע זה יגיע לבני אדם מלא מלא טוב, הם יהיו מאוד מכווצים, הם מאוד ייבהלו מזה, זה יסבך אותם, הם לא יבינו מאיפה זה בא והם ייכנסו למגננה. ואני חושבת שאחד המסרים החשובים ביותר שיש לי להניח פה היום זה שאי אפשר יותר לדחות את הטוב לאחר כך. כמו שאי אפשר לדחות את השלום לאחרי המלחמה, כי התור של האיכויות האלה אף פעם לא מגיע. אם כל אחד מאיתנו הוא חתיכה בפאזל, וכל חתיכה בפאזל תסכים לקבל את הטוב שלה, גם אם היא נמצאת בתנאים לא פשוטים, אז משהו יוכל להתחיל להשתנות פה. אבל בגלל שיש כל כך הרבה אנשים שנראים אומללים, אז גם האנשים שיכולים עכשיו לקבל את הטוב, מכווצים מדי בכדי לקבל אותו. או שאם הם כבר מקבלים אותו, הם כל הזמן מגוננים על עצמם מפני רגשות האשמה או הבושה. וזה מעכב את המהפך שמבקש להתחולל בתודעה כאן. לקבל את הרע דורש אומץ, לקבל את הטוב דורש המון אומץ. כי מה יקרה אם זה ייגמר, ומה אם ייקחו לי, ומה אם יראו, ומה אם לא מגיע לי, ומה אם יתקפו אותי כי יש לי טוב. לקבל את הרע כל הזמן מתאזן עם הטוב שבתוכנו, אבל לקבל את הטוב לא מתאזן עם הטוב שבתוכנו, הוא מעצים את הטוב שבתוכנו. זה כמעט בלתי נסבל. יש לנו עוד לפנינו כשבועיים עד השני שלישי למרץ שהשמיים מאוד מאוד פתוחים ומאוד מאובקים במלא צורות של תודעה ומודעות וכאוס. אבל בעצם כל הרעיונות האלה עושים מהפך בתוך המים, כאילו יש לנו מין שבועיים, זה כבר היו גם שבועיים, אנחנו כבר 4 שבועות נהיה במין מצב כזה, גם שהתודעה פוגשת את המים, וכשהיא פוגשת את המים זה אומר שהנפש החיה יכולה לעבור ולקבל רעיונות חדשים ולהתחדש ולקלוט דברים חדשים, אבל גם יש פה המון המון בלגן. והבלגן הזה, אם אני חוזרת לאחוות ה-12, הוא לא עונש והוא לא סכנה, הוא המוצא. כי כשהכל מבולגן והכל סדוק, המציאות היא אלסטית. וזה רגע מכונן של כישוף, של אהבה, שבה גם אם אני לא כל יכולה כמו אלוהים, הקצת יכולת שלי יכולה לעשות הרבה. כי המציאות לא הרמטית ולכידה. היא יותר גמישה והיא תענה לי. ולכן היכולת לשים בחזית בשבועיים הקרובים את הקבלה של הטוב, את החיבור למה שטוב בחיים שלי כרגע, את החיבור לאהבה שנמצאת מאחורי התנועה, לאהבה שנמצאת מאחורי הפחד, לאהבה שנמצאת מאחורי המגננה. ויחד עם קצת סבלנות לאלוהים ולעצמנו, בהחלט יכול להפוך את השבועות האלה למכוננים, לאפשר לנו להגדיר מחדש מציאות שבמרץ תתחיל להתקרקע. אני אעצור כאן ואני רואה שיש שאלות, וגם אני אעשה אפשרות לפתוח מיקרופונים, רק שנייה. אבל רק בבקשה, אם יש לכם שאלה, תרשמו את השם בצ'אט ואז אני אעביר לכם את הזמן דיבור. ורגע לפני שאני קוראת, אני רק אומר שהשיעורים הפתוחים האלה ניתנים באהבה גדולה ובנדיבות, והדנה שלכם היא מאוד מאוד משמעותית באפשור שלהם ובהעלאה שלהם אחר כך להשמעה חוזרת ולקיום כיתת זום גדולה. אז ממש ממש התעודה שלכם בננה היא מאוד 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 מוערכת, ואני רוצה ממש ממש גם לומר על זה תודה. אוקיי, אני רוצה לקרוא את השאלות. אני רק עוד אוסיף על הדנה שמבחינתי הפנייה שלי למי שנמצאים בלייב, אבל לא פחות מכך גם לאלה שמקשיבים מההקלטה, יש פה צוות שלם שעובד לעבד את ההקלטות האלה ולהעלות אותן, וסליחה שאני חוזרת על זה, אבל זה פשוט באמת גם אנרגטית וגם טכנית ממש ממש מאפשר את המפגשים האלה. האם לדעתך ניתן לראות רגש כתנועה פנימית שאיננה בשליטתנו? אם זה כך, מדוע להגביל ולתחום את הרגש? האם רגש, כל רגש הוא אנרגיה שניתן לכוון כך שהיא תתמוך אותנו ולרכוב עליה לכיוון שאנחנו חפצים בו? הרגשות הם גוף מים, משקשקים כמו אקווריום, משקשקים את האקווריום, הם זזים, הם דבר לא יציב. ואני לא יכולה להסתמך על שמחה או על עצב שיניעו אותי לאנשהו. אני צריכה לשים לעצמי כוונה, אחרת הרגשות בכל שנייה ימשכו אותי לכיוון אחר. אז יש לי רעיון, ולרגע אני ממש מתלהבת, וההתלהבות נותנת לי שמחה וכוחות, ואני הולכת, אבל מה קורה כשמגיע המכשול הראשון? פתאום הרגש כבר לא איתי, או אחרי המכשול השני או השלישי, אני לא יכולה לסמוך על הרגשות שתמיד ידחפו אותי למקום הנכון. הם יכולים להיות איזשהו כוח מניע ראשוני. אבל אם אין לי כוונה, ואין לי אמונה, ואין לי סבלנות, ואין לי אהבה, יהיה לי מאוד קשה. ומבחינתי סבלנות, אמון ואהבה הם לא רגשות, הם לא emotions, זה כבר משהו אחר. אז אני לא יודעת אם הבנתי נכון את השאלה, אבל כמובן שהרגשות, בהיותם חלק מהמבנה הנפשי, הם בהחלט כוח החיים שלנו, ואנחנו זקוקים לכוח החיים הזה. אבל את הכוח חיים הזה צריך לאבד וצריך לרתום וצריך ממש לכוון אותו. אם אתה לא מכוון אותו, הוא עושה מה שהוא רוצה. אם אני מתדרת בתוך קשר את ערך הסבלנות והאמון והאהבה, והצד השני מסרב להיות במצב המודעות הזה, האם יש גשר בתוכי שאפשר לתווך אותו אליו? ואני מדגישה, לא ממקום מתנשא, אלא באמת מרצון כן שלי להחלים את הקשר. האם כשאני מרפא את ההשלכה בתוכי, הצד השני יכול לחוש זאת אנרגטית? איפה מתרחש הנס של הקפיצה האלכימית התקשורתית הזאת? אוקיי. קודם כל, כשאנחנו עושים שינוי אנרגטי בתוכנו, הצד הנוסף בהחלט חווה אותו. אבל זה לא בהכרח שהוא רוצה להתיישר איתנו לאותו כיוון. זאת אומרת, כל שינוי שאני עושה בתוכי משפיע על מערכות היחסים שלי. וחלק ממערכות היחסים מצליחות להגדיר את עצמן מחדש בהתאם לשינוי שאני עושה, וחלק לא. וזה חייבת להיות הבחירה של הצד הנוסף לרצות להתחבר לכיוון חדש. ואני לא יכולה לכפות את זה, ואני לא יכולה לשלוט בזה. בעצם הנאמנות שלי, הצד הנוסף שלי הוא תמיד אלוהים. הנאמנות שלי זה לעבוד איתו. משום שהוא תמיד יציע לי רק את מה שהכי הכי מדויק לי. הוא תמיד יהיה איתי בדיוק בקצב שלי. והוא יהיה איתי סבלני, והוא נמצא איתי באמון ובאהבה. הוא אף פעם לא מסרב, ולכן מבחינתי, בתוך קשר, הקשר היחיד שלי, כקשר, קשר, זאת אומרת קשירה, כן? הוא עם אלוהים, אני קשורה אליו, אני נמצאת תחת חסותו במימד העולמות. אני באמת נמצאת תחת חסותו, אבל לא במובן שהוא זה שיציל אותי, אלא במובן שאני זקוקה לשיתוף פעולה איתו. והוא תמיד יתעדכן לפי היכולת שלי. ולכן אין מצב שאני אתפתח והוא יישאר תקוע ואני אצטרך לחכות לו. הוא מתעדכן בקצב שלי. אבל כן, יש בני אדם בחיים שלנו והם יקרים לנו מאוד. ולהם יש את הקצב שלהם. אני יכולה להחליט שאני מחויבת לבן אדם מסוים. ויש לי את האמון ואת הסבלנות ואת האהבה להישאר בקשר הזה. אבל אז באמת אני צריכה אמון וסבלנות. להמשיך לעשות את העבודה שלי ולקבל את הבן אדם שנמצא לצידי בדיוק כמו שהוא ואיפה שהוא. ולדעת שיש לו את הקצב שלו ויכול להיות שמסלול ההתפתחות שלו הולך לכיוון שונה משלי. וזה בסדר, אני עדיין יכולה כאילו לחלוק איתו חיים. אם יש מספיק אמון, אהבה וסבלנות, ואם זה, לפעמים זה לא תומך. ואחד הדברים היפים זה לאפשר לדברים לנדוד. אבל אחד הדברים היפים זה גם להתחייב ולהגיד, אוקיי, אני מתחייבת לבן אדם הזה. אבל אז ההתחייבות היא באמון, באהבה ובסבלנות לקצב שלו, לכיוון שלו, ליכולת שלו, בלי לנסות להשפיע. שאם אני עושה עבודה עצמית, אני עושה אותה רק עבור עצמי כי היא נכונה לי, לא מתוך מחשבה שבאופן עקיף ככה אני אשפיע עליו, כי זאת תהיה מניפולציה. קבלה אמיתית היא הקבלה שזה שיכול להיות שנמצא לידי בן אדם או ילד או שבאמת הולך לכיוון אחר, שאני לא מזדהה איתו. אני עדיין יכולה להיות לזה באהבה, באמון ובסבלנות, גם אם אני לא מקבלת את מה שאני רוצה. זאת אהבה. כל דבר אחר הוא מניפולציה, הוא ניסיון לסחוף מישהו לכיוון שלי, ואז זאת היאחזות. זה לא לכבד לא את הקצב ולא את הכיוון או את המקום שהבן אדם נמצא. כמובן שכל עבודה שאני עושה בתוך עצמי משפיעה. היא משפיעה על הסביבה שלי והיא משפיעה על העולם. ויכולה גם למשוך לעברי אנשים שהם מזדהים עם שלב אחר שאני נמצאת בו. זה לא אומר שאני צריכה להיפרד מהאנשים הישנים. זה רק בוחן את מידת האהבה, הסבלנות והאמון שלי. וכמה אני יכולה להכיל בקרבתי אנשים שלא נענים לרצונות שלי. וזה שחרור. זה לשחרר את עצמי מכוחות המשיכה והדחייה של הנפש, וזה לשחרר אותם. אולי זו שאלה שכלתנית או סמנטית בעיקרה, אבל אני תוהה לא מעט על ההתכתבות שבין השילוש הקדוש שאת מרבה להזכיר לבין אותן שלוש איכויות מהות מרכזיות שישוע צוטט כמתאר אותן, וכעת עומדות שלוש אלו: אמונה והגדולה, תקווה, אהבה. לא בדיוק הבנתי, האם שבהן הסבלנות היא הפרקטיקה של התקווה? האם לתפיסתך אמון ואמונה חד הן, או שאולי האמונה היא בעצם אמון בתוספת? טוב, זו באמת שאלה קצת מנטלית לעכשיו, אבל אני מעדיפה פחות להיכנס לזה כרגע. השילוש הקדוש, בוא נגיד שהספרה שלוש היא ספרה שיש בה קודש עוד לפני שהנצרות נולדה. יש את האחד, שזה כל מה שיש. יש את השתיים, שזאת התפיסה. ויש את השלוש, שזאת ההתעלות. אחד, שתיים, שלוש, זה אהבה, אמון וסבלנות מייצרים את ההתעלות הזאת. אבל באמת, אני מעדיפה לא להיכנס עכשיו להוראה כזאת של איכויות מטאפיזיות, אז מתנצלת, אבל נראה לי שלא ניכנס לזה היום. הזכרת את העולם של כל אחד ואחת מאיתנו. בעולם שלי זה מרגיש נכון וטוב ובטוח ונעים. ולפעמים זה מרגיש שהעולם או עולמות אחרים מבקשים את תשומת הלב שלי, את הביטוי שלי, את היצירה שלי, את התגובה שלי, את היציאה שלי מתוך עולמי. האם זה קשור בתפקיד שלי בעולם? איך מתדייקים לגבי התפקיד שלנו בעולם? האם התפקיד שלי בעולם מוציא אותי מתוך עולמי או שהוא חלק ממנו? האם היציאה שלי מתוך עולמי מיטיבה איתי? ייתכן כי תפקידנו בעולם מוציא אותנו מעולמנו הנעים ומייצרים תחושת אי נוחות? האם תחושת אי הנוחות היא חלק מן העולם שלי? האם התחושה הזו מוכרחה להיות חלק ממנו כדי לממש את תפקיד בעולם? אז אנחנו לא צריכים לצאת מהעולם שלנו, וגם לא נכון לצאת מהעולם שלנו. אני חושבת שיציאה מהעולם שלנו היא הרגע שבו אנחנו בעצם הופכים להיות שטח הפקר, שבו כל עולם וכל כוח יכול לסחוף אותנו. והאתגר שלנו הוא להתחבר ולהתקרב עוד ועוד ועוד אל הליבה של העולם שלנו. שם נמצאת העוצמה שלנו, שם נמצאת האנרגיה שלנו, שם נמצא המיקוד שלנו, ושם נמצא גם התפקיד שלנו והמהות שלנו. את התפקיד שלנו אנחנו עושים מתוך העולם שלנו, לא באיזה שטח הפקר. כי אז אנחנו בעצם נהיים מין כוח קל מאוד לתמרון. ככל שאני קרובה יותר לעצמי, ככל שאני קרובה יותר למהותי, ככל שאני עמוק יותר בתוך עולמי, אז המתנה המיוחדת שיש לי תזהר החוצה מתוך עולמי, תקרין החוצה מתוך עולמי. ואז בעצם אני הכי אני, אני לא פולשת לטריטוריה של אף אחד, אני לרגע לא עוזבת את עצמי, שזה הבית היחיד הבטוח במימד העולמות, להיות עוד ועוד קרובה אל תוך עצמי, עמוק בתוך עצמי. ומשם אני יכולה להקרין אל מימד העולמות את התרומה המיוחדת שלי, והיא תשפיע. היא תשפיע, היא תאיר את אורה, כשם שהכוכבים מאירים את אורם, כשם שהשמש מאירה את אורה, ותראו כל מה שצומח בעקבות האור הזה של השמש שמגיע לכוכב שלנו. אני לעולם, לעולם לא צריכה לצאת מתוך עולמי. אני יכולה להתבונן, אני יכולה לחוש מה קורה סביבי, אבל בעצם כדי לעשות את התפקיד שלי, אני אפילו לא צריכה להתבונן החוצה ולחוש בחוץ. אני לא חייבת לעשות את זה מתוך מענה לצורך. אני יכולה לעשות את זה מתוך חיבור למהות. כשאני מסתכלת החוצה, זה צריך וזה צריך וזה צריך, וכל אלה מושכים אותי החוצה, מושכים את כוחות החיים שלי. אז אני משועבדת לכאב ולצרכים של אנשים אחרים. אבל אם אני נכנסת עמוק עמוק פנימה, כמות האנרגיה שתפרוץ מתוכי החוצה היא עצומה פי אלף מהאנרגיה שהצרכים והרצונות של עולמות אחרים ימשכו מתוכי. והיא גם באמת האנרגיה שמימד העולמות צריך ממני. והיא באמת זאת שיכולה לעזור באופן בר קיימה. כל אנרגיה שאני נותנת על ידי כוחות משיכה שמושכים אותי החוצה היא לא ברת קיימה. יהיה רגע שהיא תשחק אותי ואני אתעייף. כשאני נכנסת עמוק אל תוך ליבת עולמי, מממש את התפקיד שלי כעיוורת וחירשת לכל צרות העולם, כמות האור והאהבה והאיכות המיוחדת שיש לי לתת תציף את העולם הזה ותעזור לרבים, לא ממקום של צורך וחובה, וגם אני לא אתעייף. אני לעולם לא אתעייף מזה. לכן הרעיון שרק כשרואים איזה מישהו שקשה לו פתאום מוציא מאיתנו משהו, זאת גישה הישרדותית. אז נכון, כאב של מישהו אחר יכול פתאום לחבר אותי לנתינה ולעוצמה, איזה יופי, מאוד אנושי, מקסים. אבל כמה נמשיך לרכב על הכאב של אנשים אחרים כדי לפגוש את החמלה שלנו ואת הנתינה שלנו והנדיבות שלנו? כשאפשר בעצם להיכנס אל אנרגיית הליבה, להתחבר הכי קרוב למתנה הייחודית שלי, וזה לא משנה אם זה לאפות לחם, לכתוב שיר, או להקרין מודעות. כל דבר כזה זה מודעות. לכתוב שיר ולאפות לחם ולקריין מודעות, זה הכל מודעות. אבל אם אני פועלת מהחיבור הכי הכי עמוק שלי, אני לא אתעייף. אני ממילא אתן לעולם את מה שנועדתי לתת. וזה יעזור לכל מי שנועד להיעזר בזה. אם הבנתי אותך, אהבה, אמון וסבלנות הן איכויות אלוהיות ולא רגשות, בהחלט. כן, אלה לא רגשות, הם לא יושבים בבטן, הם דורשים כבר לב, זה מה שנקרא לב, גרון ובסיס. בסיס מאוד מאוד חזק בעולם, חיבור לאלמנט האדמה. אי אפשר להכיל סבלנות או לממש סבלנות בלי חיבור לגוף ולאלמנט האדמה. וכן, בעיניי הם איכויות אלוהיות, כי הן לוקחות בחשבון את כל מה שצריך כדי להיות בעלי יכולת בעולם הזה. פרופסור ליבוביץ' אמר שאלוהים אינו לשכת הסעד ונראה שהוא צדק, אבל החסיר את האיכויות שמאפשרות גישה לאלוהים. אני לא יודעת, אני לא מכירה את הלימוד, אבל הזכרתם את העבודה הנדרשת מאיתנו, וגם בשיעורים האחרונים את הצורך בהתמדה, משמעת עצמית וכו', שחיוניים להבנתי כדי להמשיך לעקוב לאורך זמן אחרי הכוונה שלנו. איך מתמודדים עם אנרגיה של מאבק ומלחמה פנימית, שמתלווה לפעמים להטלת המשמעת הזו מצד חלקים מרדניים בתוכי. אז נכון, דרך אגב, על כל האיכויות האלה של האלוהות ואחווה את ה-12 ומודעות קוסמית, וגיא, דיברנו בהרחבה בריטריט שבוע שעבר, שגם עלה כקורס חתונה קוסמית, מודעות אלוהית ותודעה קוסמית, ודיברנו שם הרבה על משמעת עצמית, על מחויבות, על התמדה, על נחישות, כאיכויות שהן ערוצים לחיבור האור האלוהי אל תוך המימד הפלנטרי, שבלי אלה מאוד מאוד קשה לייצר את האחדות הזאת שאנחנו כל כך כמהים לה. בעולם הרוחני, נחישות והתמדה ומיקוד ומחויבות הם לא איכויות פופולריות. אנחנו רוצים קבלה וזרימה ואהבה, והאיכויות האלה מתקשרות לנו למקומות פחות נוחים. ובאמת קשה לשמור על אנרגיה עקבית במקומות האלה. מה שאני מציעה זה מצד אחד לשים כוונה מאוד חזקה ולא לוותר לעצמנו, ומצד שני לבטא חמלה ביחס לנפש. אך המקומות האלה שקשה להם והם מורדים, הם מקומות שצריך לאלף. הם מקומות שאנחנו חייבים להפוך אותם לתומכים, ולפעמים צריך לשים להם גבולות, ולפעמים צריך קצת לשחרר ולדבר אליהם ברכות ולהסביר להם ולעודד אותם, ולפעמים לתת להם לנוח, ולפעמים להוציא אותם לחופשה קטנה ולתת להם איזה פינוק. זה ניהול אנרגיה, ואת זה אנחנו לומדים בהרחבה במסלולים השנתיים, איך אני לוקחת את כל מיליארדי מודעויות בתוכי וכוחות סותרים, ולומדת לרתום אותם לטובת כוונה. זאת ריבונות. איזה מין ריבון אני? אני ריבון של שוט, בסוף אני אחטוף מרד. אני ריבון רק של מין איזה ריצוי, אני לא אצליח להביא את הממלכה שלי לשום מקום. ריבונות זאת איכות שגם דיברנו עליה הרבה בריטריט שהיה על הגורל, במסע גורל, שגם הוא הוקלט. אני מרגישה ששני הריטריטים מאוד משלימים אחד את השני, שני הקורסים האלה מאוד משלימים אחד את השני, הלימוד בהם, אבל ריבונות זה סוג של אינטליגנציה. וגם ממילא אנחנו הריבונים, אנחנו לא בהכרח מרגישים ככה. איזה מין ריבון אני? והדימוי שאני כל הזמן חוזרת אליו זה הדימוי של כיתה משולבת, שיש בה מחוננים ואיטיים ואוטיסטים ומנטליים ובעלי אנרגיה היפראקטיבית. איך אני מובילה את הכיתה הזאת כשאני מבינה שאי אפשר להשאיר אף אחד מאחור? איך אני הופכת את הכיתה הזאת למרחב משגשג? הכיתה הזאת היא אני, והמיומנויות לניהול אנרגיה הן מיומנויות נרכשות. האם גאיה בשלבי עזיבה את הפלנטה היבשת הנוכחית או הישנה? ממש לא. על פי תפיסתי, גאיה לא הולכת לשום מקום. גאיה היא גאיה, ואנחנו כולנו אורחים בשדה הפלנטרי שלה. היא נותנת לנו את המימד הגשמי של עולמנו, והיא עוברת שינוי. היא כן זזה מבחינת התודעה, והיא רוצה לבטא תודעה קצת פחות אגרסיבית וקצת פחות גחמתית וקצת פחות מתבגרת. גם גאיה בעצם, דיברנו על זה הרבה גם בריטריט, היא עוברת תהליך של התבגרות, שזה דווקא דבר טוב מאוד בשביל כולנו. אבל אנחנו כבני אדם צריכים ללמוד לעבוד בשיתוף פעולה ולהתחיל לתת בחזרה את מה שלשמו אנחנו כאן, ובזה אנחנו עוד מאוד מאוד רחוקים. אבל לזה לא נרחיב היום, אולי בפעם אחת, ולדעתי גם דיברתי על זה בעבר. אנחנו ככה מגיעים לסוף הזמן המשותף שלנו. אני רוצה גם לומר לכם ממש ממש תודה שהגעתם למפגש הזה, שאתם באמת מחזיקים איתי, איתנו, את המודעות הזאת. גם למודעות הזאת יש מקום, וכל אחד ואחת שנוכחים בה נותנים לה בית, וככה היא מפעמת עוד, ואנחנו משפיעים באופן הזה על התצרף הזה, בתפילה שעוד ועוד אנשים שזה מתאים להם ימצאו את הבית שהם זקוקים ואת התמיכה כדי באמת להשפיע ולקבל, לא רק להשפיע, לקבל טוב. אני חושבת שרבים מאיתנו ממש ממש מחויבים ללעשות טוב, אבל האתגר הגדול באמת הוא לקבל אותו. ואני מאחלת לנו שזה מה שנדע בימים האלה. תודה רבה. ערב טוב.